יום חמישי, פרשת ועקל פקודי, שלום אחרי, אנחנו מתחילים היום את הפותח עם המדור סגולות וישועות, מכתבו של מאור נחום בימי הבעלה של מלחמת העולם הראשונה. זה מכתב שהוא כתב בכתב יד קודשו. הסיבה שהוא כתב זה לא היה נגיף של קורונה או כל משהו שדומה לזה, זה מכתב כשנשק חי ובוער ויזע את העולם בימי מלחמת העולם הראשונה. אז הוא כותב, הנה הרע שנהיה בעולם, הוא נורא, עניין נורא, שנוגע לכל העולם ולכל ישראל, לגופם ולנפשם. ואין ספק שהוא עניין התעוררות מן השמיים שנחשוב אליו, חובה לזדוק ולבקש בתפילה לפניו שיושענו. כל כך אקטואלי. הוא ממשיך, חובה על כל אחד ללך בית המדרש עם בניו כל יום, פעל תמשחיס, מנחם הערב בציבור דווקא, לענות תום אני אשמרה בו, קדוש וברוך הוא. על די זה אומר החפץ חיים מתבטלות כמה וכמה גזרות מישראל, והן לשער כמה ישועות מביאים מישראל. הם היו יכולות להביא, הם היו מתכנסים, וזה מה שהיה קורה. או ניצלים מזה אלפי אנשים ממוות. כן, זה, הדברים האלה זה כמו הבטחה מפורשת של החפץ חיים, אפשר לדעת מה ילד יום, והם עוד מחר נוכל להמשיך להתכנס לתפילה במינן. אבל כל עוד זה אפשרי, צריכים להקפיד את זה עם כל הכוח והדקדוק. כמובן שהתפעל ביטול רוע הגזרה, נתפלל גם שתוכל להמשיך להתפלל. דבר נפלאים שכותב הרב יהודה גנזל, כותיר יהודה גנזל במבסו. ובעניין הזה רואי להביא גם מה שנכתב בגנון קלנטרוג, על החשיבות של אומני שמרה בו. בקיבוץ עין חרוד, יש שיעור בגמור על ידי הרב הגאון רבי יפתח טיזלינג. אחרי תקופה הם זכו לסיים מסכת ברוכס, הגיעו להשתתף עם דוב יפס הצל, ולהבדיל בין חיים לחיים, הגאון רב קוסואל בייפוס, בעל מחבר ספר לכתוב. בין משתתפי השיעור, היה יהודי מבוגר, בן 90, שכמובן חבר ותיק בקיבוץ, כמובן לא שמר תורה מצוות, ולקראת הסיום הוא שאל, שאלת הרב שטיימן, מה אפשר עוד לזכות את אותו יהודי, מעניין אין, תפילין הוא לא רוצה. הרב שטיימן חשב, הוא אמר, באומני ישמרה בו. ואז הרב שמע נאנח ואמר, נמצאים בישיבה, קורא לפעמים אחרי השיעור, לפני מנחה, הבוחרים מתדברים, דברים שנימה בכך, נשארים בחוץ, ובינתיים החזן מתחיל קדיש, והבחורים הפסידו, אומן, אומן נשמרה בו, כך גם במיירים הפסידים בורחו, בשביל מה? בשביל דיבורים סתם, אנשים לא יודעים להעריך את הערך של כל אומן נשמרה בו, שווה מיליארדים מיליארדים, דבר שאפשר לקיים כל כך בקלות, בלי מאמץ, בלי, לא צריך להזיע בשביל זה. כמה אפשר להפסיד ולהחסיר על ידי אומן נשמרה בוחד. הרב חיים אמר פעם, המשיך הרב שטיימן, שלפעמים אדם הולך לבסמדרש, כי יצא בזמן קבוע מתעכב, שהוא חושב, נו, הוא תספיק הגיע לפני ברוך הוא. ובסוף הוא רואה שכבר הגיע וכבר אמרו ברוך הוא, ואחר רב חיים הוא היה הולך להסתכר, וכך וכך זהובים, האם גם היה מתעכב בדרך. אנשים בשביל כסף, מוכנים לנסוע לנו מרחקים, אבל לרוץ לענות אומן, לזה כבר לא. פעם היו מקטידים, הוא אומר, מאוד במניעתו, היו מחפשים עוד אומן, עוד אומן. היו הולכים אחד לשני, לשמוע את הברכות, להגיד אומן. האריז אליו יושב ולומד, ובכל זאת הוא הולך מאדם לאדם לשמוע ברכות השחר ולענות אומן. באמת, הרב שטיימן הנהיג בבית, שכל אחד אומר ברכות השחר, וכולם עונים אחריו. אנחנו ממשיכים עם עוד דברים של עניין הדיימה. רבי קיבייגר, באגרות שלו, בזמן שפשטה מגיפת החולירה, אז הוא כתב בתוך הרעות של הבריאות, שצריך לנהוג שלא לדאוג ולהרחיק כל מיני עצבות. הוא כותב שם שהוא מצא בתשובת הרשבש, שמה שכתוב, דבר בעיר, אל יהלך אדם באמצע הדרכים, שלום בעיר, אל יהלך בצדי דרכים. אומר, הכוונה שבזמן הבריאות צריך להשוות הנהגה, לאחוז בממוצע. ולאכול במאכל שלו, במשקה שלו, ובתנאותיו הנפשיות, זאת אומרת, צריך בשמחה ובהנחה, בכעס ברצון, ללכת באמצעם, לא ריבוי ולא מיעוט. אבל, אומר רבי קיבייגר, במות המגפה, צריך להיזהר בתכלית השמירה, שיוסיף בהנהגה שלו לנקות את המותרים שלו להרבות במזון, וירחיק ההנחה וירבה השמחה, אומר רבי קיבייגר, ולא יספיק בזה ממוצע. זה הכוונה שלא ילך באמצע הדרכים, אלא בקצה האחרון. מור נגר קניבקי, בספרו חוס ישר, הוא כותב שיש אנשים שמפחדים תמיד, מציירים מכל מיני פורנויות, ממחלות, מלחמות, אנשים רעים, כל הזמן הם פחדים ורעדות ודאגות. יש כאלה אומר שמרוב פחדים מציירים לנסוע למקום אחר, זה הנהגה לא טובה. כל זה אומר מגיע ממיעוט אמונה. מה מאמין במונה שלמה שהכל מהרבן של היום, אין אדם מוקף את זו מלמטה, גם מחשיבים מלמעלה, מה שלא לפחד, אחד ושם נגזר עליו, אין חוכמה ואין תבונה נגד השם. ואם לא נגזר, אז אין לו מה להצטרף. אנחנו אומר תמיד, כל רגע ביד השם, בין מזמן מלחמה, בין מזמן שלום. הרבה דרכים למקום. צריך לפחד רק מקדוש ברוך הוא. ואפילו שמצאנו שצריך זהירות, אומר זה מדין השתדלות, כל מה שאפשר. אבל הפחדים והדאגות, הוא אומר, הפחדים כאלה, כאלה המקום. והוא מביא שם, מראו לו בשם הרמונים, שהוא כותב בשם האריזה, על שיש דבר בעיר, אז הוא לא יכול לשלוט אל רק באלה שיש להם פחד. אבל אלה שמתחזקים בליבם, מתחונם על השם, מתגברים על הפחד, שום דבר רע לא יכול לשלוט בהם. הוא גם מביא מהמקובל האלוהי כתלמיד האריזה, על רב נוסן שפירה, שכותב, צריך גם להיזהר שלא להתנער בשביל דבר, מסמך מהם וחילותיו, ולהתפלל להשם והוא יענם, כי מי שמפחד, הוא נותן לו כוח וגבורה להתגבר המגפה בר מינן בעיר. לחבי הוא מצייר, חבי מעט רגע עד יעבור זעם, ויעסוק תמיד בתורה ובמעשה הקטורת, ויתבטל מות למעל. ואנחנו ממשיכים עם תחזית מדהימה של הרב דסלר, על הסגולה העיקרית נגד הקורונה, ואיזה מסכת הורה מור נגרח קנבסקי ללמוד. זה משיעור של המסר גונגון הרב יצחק זילברשטיין על בעלת הקורונה, יום ראשון השבוע. הוא אומר שהפחד בציבור נורא, אנשים שואלים מה קורה, מה יהיה, לפחד אותם אנשים שאיבדו לפתע פרנסה, יש כאלה שפטרו אותם, שקדעו להם שיהיו מוכנים לזה, מה זה גודות להינצל. אז הוא אומר שאמר להם שמצאים שלושה מקורות בתורה שמחזקים, שמחזקים עניין אחד, הביטחון בהשם, שאנחנו עושים מצל כנפי אבינו שבשמיים. הוא הזכיר בראשונה את מעשה הגבעון עם ספר יהושע, שלמרות שמו משבעה מתחבאים איתה, בכל זאת לא יהושע לא הרגתם בגלל ההבטחה, או מפני קידוש השם, כמו שמובא בגמור, שאמרו העולם גם אחרי שבועת השם, שאפילו נעשה בטעות לא בזמלה. אז מה הרב זילברשטיין כל וחומר כאן, קדוש ברוך הוא הבטיח, קדוש ברוך הוא הבטיח לנו שמר ישראל, לא אני ולא ישן שמר ישראל, כתוב בתהילים. שבועה והבטחה בצדק, וזה יש לבטוח ולהתפלל. עוד מקום הוא מביא, צלות, כשיושבי סדום רצו להרע למלאכים, אז הוא אמר להם, אל נא חי אל תורא, אל נא חי תוראו, כי על כן באו אצל קירוסי. וזה הוראה לדורות, שמי שחסוד אצל כנפי השכינה, יש לו שמירה מכל צרה. ככה גם אומרים בפיוט בסליחות, לחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. המקום השלישי זה מה שמספרים חזל על העגל, שהוא בא לשחיטה והוא ברח והתחבא תחת כנפי כסותו של רבי והוא בכה. אמר רבי לעגל, לך מסור את שמחה לשחיטה כדי כך מצטרת. באותו שעה, אנחנו בשמיים, הוא לא מרחם על העגל, יבוא ייסורים, וכך הוא סבל ייסורים קשים 13 שנה. שואלים רבותינו, מה התביעה עליו, על רבי, באמת ככה זה היה? אז אומרים, שאמת נכון, זה הייעוד שלו, אבל כשהוא בא לחסות בכנפי מילות, צריך לנהוג בהנהגה אחרת, ולרחם עליו שלא כלימדת הטבע, לתת לו מחסה. ואולי להוציא אותו מהמחסה עם כאלה דיבורים. וסיפר הרב יצחק זילברשטיין שזוכר מהם במלחמת יום הכיפורים, כשהתחילו הזקות, אז רצו האנשים שם, ואני בתוכם רצנו לבית של הסטייפלר. כולם רצו לחסות בצילו, בעוד שהוא בגודל הנפתנות שלו, לא הבין מה, על מה נהירה גדולה. גם כיום הוא אומר, אנחנו זוכים לחסות בצל גדולה הדור. סיפר על רב גרשון אדלשטיין, ראש הישיבה. סיפר, הוא אומר, אני רוצה לספר לכם מה שהוא שמע מאיזה רופא דגול על רב גרשון. ספר שהוא זמן לבקר איזה רבנית חולה בבית של הבני ברק, דירה קטנה שכל החדרים המשוגדים לרווחת החולה, מיטה המכשור הרפואי שהיא נזקקה, בין החתן שלה, ישב במטבח עם כיסאות עמוסים ספרים, כי גם השולחן לא פנוי, וכך הוא הכין את השיעור. נגיד אותו בישיבת פוניביץ, מספר הרופא שלמרות כל הדוחק במצב הרפואי, רב גרשון קיבל אותו כל כך יפה, התפעל מהשלוות נפש, איך הוא יושב ומכין את השיעור על גבי כיסאות כדי לעזור לחמותו. מספר רב חיים קניבסקי, שהוא מדבר דברים עם רוח הקודש, צריך להבין, הוא אומר, גם לי אחרי 60 שנה שאנחנו עומדים חברוסה, הוא צריך להתאמץ, להבין על מה יכוונו דברי תשובתו. שם בבית ממש ממששים את השכינה הקדושה. הוא מביא מאמר של הרב דסלר שמובא במכתב מליאה בחלק ג' עמוד 204. תחת הכותרת ירי דרסוי של מלכות סדום, כותב דברים מבילים, מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות סדום, שעל ידי חורבנה של מלכות סדום עולה ומתגלה מלכות שמיים, ויסוד השם המלוכו. החורבן של אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. כשבוך הוא מביא את העולם למצב שסודות חלם התמודדו, השלווה תתערר, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ויסורים. כל העולם יעמוד כולו תחת אימת ארז וחורבן, ואז יתגלה אליהן כל שהתרברותו של האדם וגאוותו על התקדמות בכיבוש הבריאה כביכול מביאים רק לאבדון. אומר הרב זסלר, אז יכירו את העזר וההפסד של חיי העולם הזה כשהם מורכנים מכל תוכן רוחני שמובילים רק לכלי ואבדון. כשתהיה שאדם להשיג רצונה ותאוותו, אז יתגלה ראש של משיח, ועול ומיישים בארצי עם שפוט אסריסו. תראה ירידה וחובנה של מלכות אדום לעין כל מסיים הרב דסלר. הדברים לא רואים, אומר הרב זילברשטיין, השלווה תערר, אומר אנשים עוצרים אותי בליל שבת. ברמת גן, אנשים שלא מוזמים כשומרי תורה מצוות, שואלים אותי בבעלה, כבוד הרב, מה אני עושה פה? חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ויסורים, דברים מדברים מעד עצמם. כל העולם כולו יעמוד תחת אימת ארץ וחורבן, אותו נגיף זהיר, שממית ומחלה אושיות העולם בבריאות ובכלכלה, מאיים להמית ארץ וחורבן על הכל. אז יתגלה לאין כל שהתרברותו של אדם וגאוותו על התקדמות בכיבוש הבריאה כביכול מביאים רק לאבדון. הרב דסלר אומר בצחוק דיבור, זה לא שאתה משמיד במרכאות, את המילה סין. זו אותה מדינה שהיא המובילה בעולם מתחום הטכנולוגיה, והתרבבה שהיא תנצח את ארצות הברית, דווקא שם התחיל הנגיף והוכח את אפסיותה. יש פסוק שכל בית ישראל, על כל עדותיו, אומרים ברגש, ראשון לפני תקיע דב שויפור, יד ברם עם תחתנו, לא עם תחס רגלינו, אומר רשי, יד בר ייתן דבר, או בכוחו עם תחס נפשנו, הכוונה לאקום, שמצרים לישראל רוצים להשמיד אותם. כמו שכתוב, נשאתי כפוח המצווה, כי אני השם אלוקיך, קדוש ישראל משיח, נשאתי כפוח המצווה עם כוש וזבו תחתיך. קשה לדבר, אומר הרב זילברשטיין, אבל כפי השמועה, מכת הדבר, מכה קשה, מכה קשות את אותו אומה, שאימה בגאוותה באטום על העולם. רב חיים קניבסקי אומר, עוד מסכת ברוכס. ההסבר לזה, אומר הרב זילברשטיין, נראה, מה שאמרו חז"ל, הפסוק נאום דוד בן אישי, נאום הגב ארוך כמה משיח אלוקי יעקב, עונים דבר את ישראל, מה זה הקום על? כנגד מאה ברוכס שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים, בעדו ותקן להם מאה ברוכס. אחרי שהוא תקן, אז נעצרה מגפה, על, לא של תורה. אז אמרו במנוחס הרבי רוימר, חי עבודם לבורך מאה ברוכס בכל יום, שנאמר, ואת הישראל מאה שם אלוקי חושל מאימוך, וזה מסכת ברוכס, תשמע כן. הוא מסיים עם הפסוק, רוח איש במשל, רוח איש יחל כמחלו, ורוח נכו מי יסיינו, מי יסיינו, ורש"י מפרש מה זה רוח איש. רוח גבר שהוא איש גיבור, ולא נותן דאגה בליבו, מקבל כל הבעלה בשמחה ובחיבה, אז הוא יחל כמחלו. אין כוחו שר מעליו, כאשר שומה יוסיפו קצת, רמז בדרך דרוש, שהתרגום של הפסוק, רוח איש יחל כמחלו, הוא כתב, רוחי דגרו תסויבר כהואן כהואני, קורונה. לסיכום, מה יש לעשות נגד הדבר? לפתוח בהשם ולבקש ולחסות בצל כנפיו כמו הגבעונים, ככה גם מצאנו בלוט וביותר מהעגל שברח לרבינו הקודש. נעסוק בתורה, נמליך את הקודש ברוך הוא והעיקר ביטחון מהקודש ברוך. מה אנחנו משכים רבותיי עם הסיפור היומי? הסיפור נופלא שמובא בגיליון מאורות הפיומי. הוצאת כמו כולם, זה הסיפור מרגש של איש עסקים שחזר אל השב. צריך כמו כולם, אלא בסנדרש, שהיה בן ארבעים אחרי סיום העבודה, המגיד שור, מקבל לפני המצטרף החדש בחביבות, התעניין בו לשמוע מקום מגוריו, מאחל לו בהצלחה, שיזכה להתחיל בסיום מסכות רבות, זה השיעור מתחיל. המגיד שור מסתכל, הוא רואה שהוא אומר איפה זה דף אוחזים, הוא רואה שאותו אחד מוציא איזה סימנייה קטנה, איזה פתקה, פתקה שמונפקת על ידי נהג האוטובוס, קבלה על תשלום נסיעה, אז הוא אומר לו, הנה, כך סימנייה מעודרת של מרות דפרימי, נוחה ויותר ועמדה בהרבה. הוא אומר, תודה למחשב, אני עדיף להשתמש דווקא בזה, רוצה בבקשה לדעת, למה? מגיע לך שאני אספר לך, כדי שתדע איך הגעתי לכאן, אתם למדתי תורה. הוא מספר שנים רבות אולי נסיעה לתחבורה ציבורית, לפני כמה ימים נח עליו הרוח, היה לו נסיעה ארוכה, החליט נסע באוטובוס, ותוך כדי נסע להתכונן לאיזו ישיבה שהיה צריך להשתתף בה. האוטובוס עצר, עליתי, הושעתי לנהג שטר כסף, אין לי מושג כמה זה עולה, ואז הנהג שאל אותי, ותיק או רגיל? אז... לא, אני בן 53, צעיר, לא? אז אמרתי לו, ותיק זה בן 65. אז הוא אומר לי בקוד, הוא מעניין, כן, נו, ותיק או רגיל? אמרתי לו, רגיל. טוב, אף פעם לא אמרו לי שאני ותיק. ישבתי על כיסא פנוי, כבר לא אכפת לאיפה אני יושב, המחשבות התחילו להלום בראשי. אני שופע מרץ אלומים, כל המכרה יודעים את זה. אני מסיע את המשימות שלי במהירות, בנחישות, בהיכנות, ואני ותיק. איזה הגדרה מעודנת לעובדה מחרידה שרוב ימי חלפו בעיניו. המחשבות לא נתנו לו מנוח, הער לעובדה, שבראשו מתחלמת מלחמה של ממש בין השחור ללבן, וידיו עם הסוף ינצח. אבל ותיק? טוב, כשהוא הגיע כבר לפגישה, הראש לו קורה במקום אחר. הפגישה הייתה בלי תוצאות, לא מורכז להם לדבר, ואז שאלו אותם, קרה משהו? זקוק לעזרה, ואז הוא אמר, תגיד לי, בן כמה אני נראה לך? הוא לענה לו והלך, הבעיה של חמלה. חזרתי הביתה, ניגשתי לארון ספרים, קראתי לשעה, שמונה כלפני 30 שנה, ילדי חותמי שיחיה, התבוננתי במוסכות, סיפור היה מקופל בקרחי שעת המפואר, סיפור עצום קצת, שגם הצלחה הפיננסית שלא מפכה בו חדבה. קריחות שמצווה מסכת ישיבתות היו משומשות, ששכבה על יונה סדוקה, הצבע התקלף, הדפים ככה מאוהים, עמדו בהם, היה שם כמה כרכים נוספתו, בזה שחדשים לעומת המשומשים. התחלתי להסתכל בהם מסכת, ועוד מסכת, ובאו חדשות, נכון? אני נחשב בנידה כאיש ספר, אמר להם כל מיני, רעיונות פרשת שבוע, בסמכות אני מרתק את הקהל בדרשות בניות יותר, אבל תכלס, אני עומד עכשיו מול השס, שהוא תובע את אלבונו. אני תספיק עם עוד שס. חודש טבת חגגתי עם כולם לסיום המחזור של השס, באמת שמחתי. אני אומר, כמעט הצטרפתי. אבל לפני שהספקתי להעמיק, לחשוב, אז המשכתי בקצב החיים המהיר והלוחץ. כשעמדתי מול השס המברס, החלטתי, שס יקר שלי אתך, למדו אבא שלי, סבא שלי וכל הדורות. אתה מחכה לי, הגיע זמן גאולתך, ואני כאן, מגיד שיעור יקר בקביעות, אני אשמח עליך שתוביל אותי בין משולי התלמוד, תנחה אותי בסוגיות הגמרא ותסביר לי כל מה שצריך, ובעוד שבע שנים בעזרת השם, אני נלמד מול השס, הוא כבר יהיה ותיק, אבל אני מרגיש שחיים חדשים מפסיקים את זה. אתה מבין למה אני אשמח בכרטיסייה? כי סימניה סיים אותו אחד. מה אנחנו ממשיכים? דקה מתוקה. 60 שנות מרתקות על הדפרים, אישה בזפות ג' אומרת הגמור משום לך אמרים לזיר סחור סחור לקרמל ותקרא. אז בפשטות דברי הגמרא, מה זה סחור סחור רבותיי? ביטוי ידוע, ואם כן, בפשטות דברי הגמרא, שאומרים לנזיר שלא ייכנס לקרן, גלו בשביל לקצר את הדרך למקום אחר, מחשש שאלה שהוא יראה את הענבים, הוא יבוא לקשל ולהפר את הנדר, אלא ילך מסביב סחור סחור. הפרי שכותב שהעולם טועה בפורש המאמר הזה, לשיטתו הפירוש שאומרים להזיק שיתרחם כל כך מהכרם, ואפילו מסביב לא ילך, דיינו שיעשה משמרת למשמרת. ומכך זה מהתרגום שמתרגם סביב, סחור סחור. ככה גם הוכיח מהרמב"ם שקרה בהלכות נזירות, אמרו חכמים, סביב לכרם לא יקרה. ועשו דברי יואל מרחיב בעבור העניין שלכאורה יש להקשות, למה היו צריכים חז"ל עם שום משל מנזיר שלא יתקרב לכרם, לא יסתפקו בעצם הדברים שלהם להתרחק מהאיסורים ולגדור גדרים. מה מיוחד דווקא באיסור נזיר? נשאר איסורים שנבחר לשמש כמשל ודוגמה. אלא הוא אומר, באו חז"ל לומר לנו שאדם לא יחשב שהוא מחמיר בעצמו יותר משאר בני אדם, ומילא את פלוני חשש שאם יתקרב לאיסור פלוני יקשל בו. לאדם זה אמור חז"ל את המשל מנזיר, אלא הנזיר יחמיר על עצמו יותר משאר בני אדם, וזה אותו מעניין. הוא ברור שזה יותר משאר העולם. בכל זאת אמרו לו, שכר זכור לכרם לא יתקרב. אם כן, כל אדם צריך שירחיק את עצמו מהאיסורים שנתוח. דברים נפלאים מהמיגוד עם חדוש. ואנחנו משכים פרשת שבוע, שיש יסם עם תעשי מלוכו ביום השביעי, יהיה לכם קודש שבת שבוסן להשם. יש פה פנימים בתוך הספר החדש, שבת בשמחו. דברים שנשמעו מפי הגון הגודל רות וילברשטיין, בהגשת הרב מנשה מיכאל צורן. כשמדברים על האווירה הנינוחה ועל הציוון הנעים של השבת, בבחינת מה יופי שמנם תאבו בתנוגים, הוא אומר, אני רוצה לספר איך נראה בית מורי חמי, בשבת קודש, הרב אליושב. כולם ידעו את כל העם היהודי הכיר את מורון דצל דרך מידת הדין שלו. הביאו אותו על פי הכובד הראש, המראה הפנים הרציני. הוא אומר שהוא יכול להעיד שמרגע כניסת שבת קודש, הלבש צורה אחרת, הוא אומר שבחינת פנים אחרות באו לכאן. וככה לכל אורך השבת היה מנוח שלווה על הייתה לה הפנים. טוב, כל בר דעת מבין שגם בכזה מצב, הרבה יושב משאר וליושב, אבל ראו בבירור את הנועם מן השומר. מלבד השיעור הגבוה של ימי חול, כידוע היה לו גם שיעור בשבת, ובשיעור הזה השתתפו רק אלה שהגערו באזור. מה שימי חול הגיעו מאות אנשים, כל כתבי תאיר ומחוצה. אז כיוון שכך, אז הוא אומר בשיעור בשבת שיעור מסכת אחרת, לא לגרום הפסד לאלה שלא יכולים להגיע. זה נמסר בעבירה מאוד נוחה, שהוא זוכר שאחד יקשה איזה קושייה על פירוש רשי. אחד גאון אחד בשם אמריקה שהיה מגיע לארץ מדי פעם, המתאמת להשתתף בשיעור. כשהסביר פעם, אבל לא שבזה פשע בדברי רשי, אז אותו גאון הקשה ואמר, מה רשי הרוויח בפירוש שלו? התכוון לומר לשום שמה רשי הוא זקק לבאר את מה שבהיראינו מבינים את זה לבד. השתתפה שוב, תראו לשמוע את התשובה של הרב יושב, שאני אמרה בבדיחות הדעת. אמר לו, אתה נולדת באמריקה, שם נוהגים לעשות רק פעולות שיוצא מהם רווח, אבל רשי זה נולד באמריקה, לא אמריקאי. אני יכול להגיד גם דברים שאין בהם רווח. אומר כל זה, כן, כמובן, הנינוחות הזאת, גם כמובן מורגש בבית, אנו עוד לשוחח עם אשתו, אנו כזה מעשים שלא ראו אצלו מיכול, זה כמובן לא מנע ממנו להמשיך בהתמדה עצומה, גם ביום שישי הולך לו עשרה לומד שם שעות, חוזר עוד בשעה מדויקת, מסדר את השמן בקומותות, היה עושה סלסולי חיבה לפתילות צמר, הוא אומר שביום חול, אנשים היו מסתרחים אחריו, עד שהם מגיע הביתה, שואלים שאלות, אבל בשבת, הוא מתעכב בכלל, אמנם היה עונה לשאלות, אבל עשה את זה בקיצור נמרץ. הגיעה הלכה מפורשת, שבוא לביתו עם מהר לאכול מיד, שברור מביא שם לקדש כדי שיזכור שבת בעת תחילת כניסתו. בכל די מקדמין על היתפי עודיף, כמו שקדש צריך לאכול מיד. הוא אומר רב זיבר שנראה לי שהיה עוד סיבה, הוא חושב שאשתו עייפה מעבודה ועתו הכנסה, והוא לא רוצה לגרום לה פריחה יתרה, שתדל להגיע מהר הביתה. וכך ממשיך עוד ועוד דברים נפלאים, מזמנים לראות את זה באתר ובהפותח, דברים שנלקחו מפרסם על ידי הרב סופר במוסף שבת קודש. ואנחנו ממשיכים דף עמים בהלוכה רבותיי. מה ההבדל בין מלח ים למלח שמופק מהאדמה לעניין פסח? והאם דינם של מאכלים שנמלחו במלח שתגלו בו גרגרי תבואה? אז אני אקח ועד עוד נושאים מעניינים מעד היום בדף עמים בהלוכה, בשלוחה אחד נוכל לשמוע את השום מפי הרבנים הגאונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו את פני הדף עמים בהלוכה. אז אנחנו נוחזים בסימן טוב סרח בי סעיף זין. זמנים העבר הייתה מצויה תערובת גרגירי תבואה במלח, ולכן כדבר הפוסקים שחובה לברור את המלח לפני הפסח מגרגירי התבואה, שמה אם עשו בהם גרגירי תבואה, הרי כשתלכלך החמיץ, אם זה יתרטב קצת, אז יחמיץ את התבואה ותשוב ותפלוט את המים למלח. עוד כדבר הפוסקים שזה היה אמורים במלח ים, שדינו כמים, אבל מלח שמפק מאדמה לא נחשב כמים למי פירות שלא מחמיצים. אבל הוא לברור גם את המלח הזה, כי לדעת הרמה ועוד אחרונים, גם למלח הזה יש דין כמים. וגם בגלל שבמגש על מלח במים תחמיץ התבואה, תשוב ותחמיץ את המלח. מלח ים שנמצאו בו גרגרי תבואה בפסח הם יבשי, המלח מותר בשימוש, הם רכים, לכתחילה אין לשמש מלח בפסח ובדיעבד. אם נשתמש במלח שלא היה בטווח של כדי נטילה, זה בין 2-2.4 סנטימטר רשויות אותו שונות. גרגרי התבואה, המלח ומלח בו מאכלים בפסח, מותר לאכול את המלח רעלים. אבל אם המלח שימש למלחת המאכלים, ששימש למליחת המאכלים מה בטווח של כדי נטילה, גרגרי התבואה, אז אסור לאכול את המאכלים בפסח. ואם גרגרי התבואה נמצאו במלח בני הפסח, וכמות המלח היא פי 60 ויותר מהם, צריך להסיר את כל המלח שנמצא סביבות התבואה בטווח של כדי נטילה, שער המלח מותר בפסח. מותר לחוך בפסח שתי שיבולילה אחת, ולא לחשוש שמה לחוץ שבשיבולת אחת תתפלט ממנה מחמת החום, ותיכנס לתוך השיבולת האחרת, תחמיץ אותה. בגלל שהלחות הזאת נחשבת כמי פירות שלא מחמיצים, ובדומה לכך, מותר לקלוט בפסח גרגרי דגן בתוך תנור חם, למרות שחום התנור גורם לפליטת לחות מהגרגרים אל הכלי. והלחות הזו עצמה חוזרת מבעת אחרי זה בגרגרים, בגלל שהלחות הזאת לא נחשבת כמם אלא כמי פירות ולא מחמצה את הדגן. עד כאן מניין לפעמים בלוח שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, בקצרה, שדבש, יין או חומץ שנמצא בדוכן חיטה בקועה מותר לאכול ולשתות מהפסח אחרי שמוצאים את החיטה, ובתנאי שהם לא מעולים במים. משקה שעשו מדבש, זאת אומרת, אין שרף, שנעשה מפירות, שחר של תמרים וכדומה שמוצרים בשילוב של מים ונמצא בהם חיטה, אין לשתותם מפסח. כיוון שבעלי חיים גם נדבקה בתוכו חיטה בשעה שהוא רותח, הוא לא נאסר הפסח, ובתנאי שלא נמל במים אחרי שהוא תח, ושידוע שהחיטה נפלה לתוכו אחרי שהתיחו. עד כאן בעניין הזה, הוא כדרכנו נפליג מים אחורה נזחל בקצרה במה שלמדנו באותו יום. בין חוץ לארץ, שהרב זכה ברו בחמץ השמיני, בשמיני של פסח, אם החמץ נסתר בענה, אז חמץ שעבר עליו שמיני של פסח, אפילו שאין איסור מדורייתא, אז אסור אחרי פסח בחלה בענה, אבל תושב חוץ לארץ, אשר פסח אחרי, פסח בארץ ישראל, והוא מכר את החמץ שלו שבארץ ישראל לגוי באמצעות רב כנהוג, מצא שביל של פסח, הרב זוכה בחמץ בחזרה עבור כל המוכרים, כולל החמץ שבן חוץ לארץ, אז החמץ לא נאסר, כמו שחזל, לא גזרו איסור, האיסור הזה ביום שני לבחוץ לארץ, שלא יזלזלו שם בקדושה שלו. יש הורים שגם אם החמץ נמצא בחוץ לארץ, הוא מותר אחרי פסח, מאידך יום המוכר נמצא בחוץ לארץ, יש נראה מדבריו שהחמץ אסור אחרי פסח, ויש הורים שגם באופן זה החמץ מותר, כמו שאין לרב אפשרות לזכות בחמץ עבור מי שאסור לו להחזיק את הבושה. דף היום תנו דב לי, מה תירץ? מי תירץ סליחה את ספר יחזקאל, ומדוע אסור לאכול אצל עם הארץ, ומהו הדבר שמותר לעשות אותו, רק לפני הרבה מובן. כך אבל עוד נושאים מעניינים, אם אתה מסכת שבת, דף ג' הוא בשלוחה 2, תוכל לשמוע את השום מפי הרבנים הגאונים, במהירות, בבהירות, בנחת, לגדול בתורה. וכדרכנו לקראת סיום החפץ למוחיים, חפץ חיים יומי. בסעיפים שנלמד היום רבותיי, החפץ חיים כותב שכמו שאסור להאמין לדברי גנות שהוא שומע על מישהו, אז אם יש בסיפור צדדים לזכות ולחובה, והמספר דן לחובה, אז גם יהיה אסור לקבל ממנו. ואם הוא קיבל, הוא עובר חוץ מזור שנור, יש פה בונוס, גם על בצלק נשפט המתחת. רבי הוא מסופר מסבירים שהכוונה של החפץ חיים, גם למקרה שהוא כבר ידע את עצם הסיפור, אבל אחרי שאותו מספר דן לקף חובה, אז גם הוא דן לקף חובה. אז פה הוא עובר לשנור, בעצם הכרעה של הדברים לקף חובה. כמו שאנחנו שם דייק משנור בן יוני, שאיסור קבלת שנור הזה בקבלת הגנה שבסיפור. אבל אם המספר לא מתגנה בעיניו, באמת אם מותר לו להאמין לעובדות. ולכן, מי שיודע, הוא לא פורש אותו לגנאי, והחבר שלו מחדש לו, מפלפל בעניין, ומחדש את הגנאי שבסיפור, הרי זה לשנור, ואם הוא יקבל, אז יהיה קבלת לשנור. אנחנו צריכים להוסיף שכל זה אפילו עם הסיפור העלי שבינוני, וכל שכן עם זה לי שירי השם, שהרב שייכת יותר מצוות וצדק תשפוט המצוות. שאז ודאי שעובר לצור שנור ומקבל את ההכרעה. של הכרעת החובה של יום כיפור. נו, אז מה ההבדל בין בינוני לישירי השם, כמו שהחפץ חיים קורא לזה, לגבי החובה לבין מקרב זכות? אז בביאור ומוסופים מביאים את מה שהתבהר לאל, שביראי אלוקים אנחנו חייבים לדון בו לקרב זכות, אפילו אם זה נראה שזה יותר לדון לקרב חובה. כשאין אתם ביש בינוני, רק אם הצדדים שקולים, צריך לדון אותו לקרב זכות, אבל לא אם נוטה לקרב חובה. למה? אז ברעבות או הפחדית זכות, שאצל הצדיק יש דין, נובע הדין הזה מנהגה שמודע כנגד מודע, כי הצדיק יש לו רוב זכויות במעשים שלו. אז אם אלה מן הדין, שננהג כמו גם אנחנו, זה כזה מידע. הוא בייר בזה מה שסיפור בן יוין, לגבי צדיק שזה צריך לדון בקרב זכות, על דרך או אמס, כי זה הנהגה של הכרעה שכך זה האמת. אבל הבינוני, אין ודאות של רוב זכויות במעשיו, צריך לדון אותו לקרב זכות, רק לצד הסתכלות של העין יוף, שצריך לראות תמיד את הצד הטוב, את הצד הטוב ביותר, מהסדרה. ולסיום, העם זה היו צד של אחד השערים. בפירוש שלו על התורה הזו כותב, מי שרודף אחר פרנסה תוך פחד ודאגה שלא יהיה לו לחם, ואין לו ביטחון בבורא, המשגיח האמתי, הזל מפרנס ברווח בלי הפסק כלל, אז הוא עושה פגם בשפע ומתיש את הכוח של מעלה. שתעסק השפע באמת, וגורם השם ירחם שיבוא לידי מחסור. שתדר רבותיי, שתדר להתחזק לביטחון חזק בהשם שיזדמן לנו את פרנסה, ולא נדאג שהרי חוסר ביטחון פוגע ופוגם בשפע שלנו. עד כאן דברינו היום רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא עם הרבה בשורות טובות. שבת שלום, שבת שמחה עלינו ועל כל ישראל, כל טוב שלנו.